הוראות בישראל. אז אם כן, כל תמיד חכם שהוא מורה הוראות זה משם. אם כן, איך זה סנהדרין? היה מכל השבטים צריך להיות. ומה זה סנהדרין? זה האבא של מורה הוראות. מה שהם חוקקים זה ההלכה וזה החוק. והפסוק אומר, ועשית ככל אשר יורוך, כי יפלא ממך הדבר למשפט, בין דין לדין, בין דם לדם, בין נגע לנגע, דברי ריבות ושעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך מכל שבטיך. איפה זה? בירושלים, בבית המקדש, לשכת הגזית, שם היו יושבים חצי גורן עגולה, בצורת חצי פרסה, בצורת פרסה, חצי סהר, היו יושבים כל הסנהדרין, רואים זה את זה, שומעים את המשפט, ושופטים, ומחליטים על פי רוב, זה סנהדרין גדולה, והם היו צריכים להיות מכל השבטים. סנהדרין קטנה יכול להיות מאותו שבט, היו בכל עיר ועיר, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אז זה היה 23 סנהדרין קטנה. אבל סנהדרין גדולה זה סנהדרין שנקראים בגמרא של 71, שהיה גם נשיא בית דין ונשיא עליהם, 72 ביחד. אז אם כן, זה צריך להיות מכל השבטים, איך יהיה זה שאמרנו בגמרא שזה שמעון ולוי, או סליחה, לוי ויששכר. אז הוא מתרץ בספרו תוכחת חיים, שמי שזוכה לענבה, שהוא תלמיד חכם וגם ענב, זה זוכה שיצא ממנו מורה הוראה, זוכה לאמת. וכן, אלה שהיו, אז הסנהדרין שהיו, אפילו שבדרך כלל כל מורה הוראות מישראל צריך להיות רק משני השבטים האלה ולא אחר, אבל הנה חינם, גם שבט אחר, אם את תלמיד חכם מופלג בענבה ויש לו יראת שמיים, זוכה שנהיה מורה הוראות בישראל. אז לא סתם זוכה אדם למדרגה הזאת. מביא ראיה מרן רבי יוסף קארו, אמרו הרב חידה, העיד שבאותו דור של מרן לפני 500 שנה, הגיע הזמן שיכתב שולחן ערוך, עד אז לא היה שולחן ערוך. הרי התורה שלנו היא הייתה, הלכה דור אחר דור, כל דור הוסיפו לפי התמעטות הדורות. אז התורה ברוך השם הקדוש ברוך הוא צופה, קורא הדורות מראש, צופה מראש דבר, אז תיקן ועשה והקים לנו מנהיגים בכל דור ודור. כן, בהתחלה היה בזמן התנאים, היה להם משניות. היו יודעים 700, 800 סדרי משנה. אחר כך שכחו את רוב המשניות, בא רבנו הקדוש וכתב משנה. ועדיין, גמרא איפה היה? היו יודעים בעל פה גמרא. ולפני שנולד אביי ורבה ורבה ורחנה ורב הונה ורב נחמן ורב ששת ורב זביד, עוד לא היו, אבל כבר ידעו את כל הקושיות האלה והשאלות והפלפולים, ויותר פי מאה מזה גם ידעו. הכל היה בעל פה. והיו שונים, הכל מעל פה, לא כתבו שום דבר. עד סוף תקופת האמוראים, היו לומדים גמרא בעל פה, והגמרא זה פירושים של המשנה. כל מיני קושיות ופלפולים ודרשות וראיות מפסוקים, מאיפה ההלכה הזאת, מאיפה ההלכה הזאת. כמו שיש לנו בגמרא, מסע ומתן של תורה. עד שבאו רבנה ורב אשה, זה סוף האמוראים, ראו שעומד חס ושלום משתקח התורה, הם באו וכתבו לנו את התלמוד, זה התלמוד שיש לנו היום, תלמוד בבלי, סידרו אותו רבנה ורב אשה. בארץ ישראל היה רבי יוחנן האמורא, הוא ישב וכתב תלמוד של ארץ ישראל, זה נקרא תלמוד ירושלמי. היום יש לנו אותו חסר, בסדר קודשים אין לנו וכמה מסכתות חסרות, הרבה מאוד חסר בירושלמי. גם לפעמים יש נוסחאות שהן לא כל כך מדויקות או שאנחנו מסופקים בהן. אחרי זה היו הגאונים, אז איך היו? היו לוקחים את הגמרא, מפלפלים ומסיקים מסקנות מתוך הגמרא. ועדיין לא הייתה הלכה נפוצה ומצויה אצל כל אחד, עד שהיו שולחים לגאון, כמו רב סעדיה גאון, רב היי גאון, רב שרירה גאון, רב פלטוי גאון. 80 גאונים היו בבבל, שהיו פונים עליהם ישראל, והם היו מורים הוראות, והיו גם מסתובבים בכל מיני מדינות, הם מגיעים עד ספרד, מצרים, היו יושבים בבבל, שם היה המרכז הרוחני שלהם, ושם היו עושים לכל מיני מדינות, ושם היו מורים הוראות בישראל. באו הגאונים וכתבו תשובות שלהם, כל אחד מהם. ועדיין הייתה התורה הולכת ונתמעטת מדור לדור, עד שהגיע הריף, רבי יצחק אלפסי, עליו השלום, הוא היה באלג'יר, והוא יצא משם, והוא כתב פסקי הלכות, זה מה שיש לנו היום, שהוא הריף, זה פסקי הלכות של כל הגמרא, ויצאו נגדו, אמרו לו, אתה גורם שלא ילמדו גמרא, הוא אומר להם, נכון, לא ילמדו גמרא, לא ילמדו, אבל לא יודעים את ההלכות, שהרבה קהילות, הרבה מדינות, שלא יודעים מה לעשות, כך, תן לו גמרא, תגיד לו, תפסוק את ההלכה, לא יודע. הוא צריך לדעת כללים, צריך לדעת כדי לפסוק את ההלכה, לדעת הגמרא במסכת אחרת, שלא יהיה סתירה מגמרא לגמרא. בא הריף וכתב פסקי הלכות. אחריו בא הרמב״ם, בשתי דורות אחריו היה. הרמב״ם בקורדובה לקח את כל התורה שבעל פה. אסף משניות וגמרות, ספרי הלכות ופוסקים, גאונים בכל מיני תשובות ומדרשים. והיה לו אפילו עתקות של הזוהר, אמנם זוהר אז לא היה, אבל היה מדרש רבי שמעון בר יוחאי. כך הוא כותב לפעמים כך, מצאתי במדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. כוון, זה כתבי הזוהר, היה לו עתקות של הזוהר. ובלל את הכל וטחן, והוציא סולת נקייה, 14 כרכים, היד החזקה. גם נגדו יצאו מלחמה אדירה. מאיפה לך? והוא לא כתב ציטטות ולא ראיות ומקורות. תראו כמה חיבורים חוברו על הרמב״ם. לא אגזים אם אמר לכם, 1,000 חיבורים יש על הרמב״ם לבד. מה שאנחנו מכירים זה שמודפס בספרים של הרמב״ם עצמו זה בין 20-30. אבל יש למעלה מ-1,000. גאוני העולם עד דורנו זה, שמחברים חיבורים על הרמב״ם לפרש את דבריו, שלא יהיה סתירה מאיזה מקום, מאיזה דבר, מאיזה זה. ועדיין הייתה התורה, חלקים חלקים, למה? בגרמניה היה הראש, רבנו אשר, הוא פסק לאשכנזים, תוספות היו קצת לפניו, והרמב״ם בספרד, ועדיין התורה הייתה מתנדנדת, כמו שאומרים. בתקופת השולחן ערוך, זה לפני 500 שנה, בשמיים החליטו שמישהו יכתוב שולחן ערוך. והיו שלושה מועמדים. אחד היה מהריבל, רבי יוסף בן לב. השני היה רבי יוסף טייצק. יוסף טייצק היה גאון עולם וחסיד קדוש, רבי חידה מעיד עליו, ש-40 שנה לא ישן במיטה. 40 שנה. היה שוכב על הספסל בבית המדרש וישן עליו. שם ישן לו איזה שעה, שעתיים, מספיק, שממשיך ללמוד. תעייף, אם צריך להשלים, משלים אחר כך למשך איזה חצי שעה או שעה. כך היה המערי טייצק ויוסף טייצק. קדוש עליון. ומרן רבי יוסף קארו. בשמיים היה ויכוח ודיון מי מהם מהשלושה ששמם יוסף, רבי יוסף טייצק, רבי יוסף בן לב, רבי יוסף קארו, יזכה לכתוב בשולחן ערוך. טבע גאון חידה ופסקו בשמיים שרבי יוסף קארו יכתוב מפני ענוותנותו היתרה. בגלל שהיה ענו, אז הנה ראינו שיכול להיות גם מאיזה שבט שלא יהיה, ממי שלא יהיה. דווקא רבי יוסף קארו היה צעיר שבהם, והכי פחות לכאורה מפורסם שבהם, והוא נבחר מכולם, והוא כתב בשולחן ערוך. והפלא הגדול שבקרקה, באשכנז, היה שם רבי משה איסרלש, הרמה. וגם הוא עלה בדעתו לכתוב, לקבץ את כל ההלכות ולסדר. בינתיים נודע לו שמרן רבי יוסף קארו הגיע לצפת והקדים אותו. ומרן לא תגיד שהיה לו תנאים או עוזרים או ישיבה מסודרת, איפה הוא גדל כיתום בגיל 6 מתייתם מאבא שלו. הוא גורש מספרד, היה ילד קטן שיצא בגירוש ספרד ונדד מעיר לעיר וממדינה למדינה בעוני, במחסור, בצער. לא היה לו בני משפחה, היה לו רק דוד אחד, שהדוד הזה אימץ אותו. ומסכן סבל, נשא אישה ומתה עליו, אחת נשא אישה שנייה. היה לו הרבה הרבה צרות למרן, אבל לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, עמד כסלע איתן. הוא זכה ועלה לצפת, ושם כתב, אחרי שחיבר את חיבורו הגדול בית יוסף, ישב וכתב את השולחן ערוך. שולחן ערוך, 4 חלקים, אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט, אבן העזר, כל התורה שם. חוץ מההלכות של בית המקדש והלכות של תקופת המשיח, זה הוא דילג. והרמב״ם כתב בספרו. הלכות מלכים, הלכות סנהדרין, הלכות עבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות, ועוד זה הרמב״ם כתב, הוא השאיר את זה, אבל הוא כתב שהנשים ידעו מלא מלא. ותראה על השולחן ערוך כמה וכמה חיבורים התחברו, כמה וכמה פירושים וביאורים, וכמה וכמה שיטות. מה עשה הרמה? שמע את הדבר, שלח לו מרן מתנה את הספר שלו, שולחן ערוך. אבל הוא התחיל לכתוב, אז הוא אמר, אני לא אעשה ספר אחר, אלא על הספר שלך אכתוב הגהה, ואכתוב לזה המפה. וכן היו קוראים לו המפה, לכן תמצא בלבוש או בעוד ספרים, כתוב במפה. מה זה המפה? חפש בכל הלקסיקון, באינדקס, אין מפה. מה זה המפה? השם הקדום של החיבור של הרמה על השולחן ערוך, הוא קרא לזה מפה. הוא אמר, אני, מרוב ענדתנותו, אני לא כתב שולחן ערוך. הוא כתב את השולחן, אני אכתוב את המפה. והוא עשה את המפה לשולחן, כאילו. ככה היה, ומאז יש לנו את שני גדולי עולם, שלמעשה כל עם ישראל הולך לאורם במשך כל הדורות. כך כותב הגאון יעבץ, הגאון מבינה, כך כותב רבי יותן אייפשיץ, שכל בני ספרד חייבים ללכת בשיטת מרן רבי יוסף קארו, וכל בני אשכנז הולכים אחרי הרמה. סנתן סימן, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. בני ישראל זה אשכנז, נקראים בני ישראל, יוצאים ביד רמה, אמנם שם כתוב רמה עם ה, אבל זה ביטוי. זה לא מורגש, אם זה א' בסוף או ה' בסוף, ולכן אלה הם שתי ההנהגות. אז עכשיו, סליחה? לא יודע, סתם הם אומרים, הם לא יודעים אפילו מה כתוב שם. סתם אומרים לך. הם לא יודעים איך זה נראה. אז בקיצור יוצא איפה, שאלה הם שתי השיטות, אלה הם שתי השיטות של מרן ושל הרמה. בא רבי חיים פלצי עליו השלום, שאנחנו היום עסוקים בכבוד תורתו, כותב שלכן תראה שאם יש ענבה משבוע ענב, לא משנה מאיזה שבט הוא יהיה, לא משנה מאיפה הוא יהיה. זה לא קשור, הכללים שהגמרא אומרת, שזה בדרך כלל, אם יש שני תלמידי חכמים שווים, אז התלמיד חכם שהוא נהיה מורה הוראות, הוא משבט לוי, או משבט יששכר. אבל הנה חינם מהם ימצא אחד תמיד חכם שיש לו ענבה יתרה, מאיזה שבט שלא יהיה, הוא זוכה להורות, וזוכה למצוא את ההלכה כמו שצריך, ולפסוק את התורה כמו שצריך. הוא עליו השלום, והם פלצי, היה גאון גדול בתורה. הוא מעיד בהקדמה לספרו, הוא כתב, תדעו, למעלה מ-100 ספרים. יש בטעות כתבו עליו שכתב 72, לא 72, למעלה בין 110 ל-120 ספרים שידועים לנו. יש חלק גדול שאין לנו אותם, עבדו, או שהוא הדפיס מהם רק 50 או 100 עותקים, אנחנו לא יודעים אפילו הם, והם כולם שמם חיים. ספר האחרון שכתב אותו עד יומו האחרון, לילה לפני הפטירה, הוא סיים ברכת מועדיך לחיים, אתה יודע איזה שם גם, ברכת מועדיך לחיים. הוא כותב, יש כתוב הפסוק, ברכות לראש צדיק, הרי אנחנו נמצאים גם ערב ט"ו בשבט. הוא אומר ברכות לראש, ידוע יש מצווה בראש השנה להביא סימנים, כל מיני מינים מביאים על השולחן ואומרים יהי רצון. וכן יש מצווה בליל ט"ו בשבט, וזה תיקון של שובבים. מה תיקון? שאוכלים? לא, תיקון שמברכים. שאדם ילמד הלכות ברכות וידע ברכה של כל דבר ודבר, וידע לברך נכון ולבטות את הברכות כמו שצריך, שכן מי שמברך בשלמות, מכפר לו על עוונותיו. שימו לב, תראו מה זה. והוא כותב פירוש, הוא אומר, הנה זו סגולה בלי צער, ובלי תורח, ובלי עינוי. לך תברך אשר יצר כמו שצריך, ברך ברכת המזון כמו שצריך, ברך שהכל נהיה בדברו, המוציא לכם מן הארץ, על תפילין, על ציצית, תברך, תוציא את המילים כמו שצריך, אתה מכפר את עוונותיך. הוא הביא דרשה, ברכות לראש צדיק. ברכות לראש זה ראש השנה. ראש השנה, איך שנכנסת את השנה החדשה, במה אנחנו מתחילים איתה עם ברכות? בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, יהי רצון מלפניך, על כל דבר שאנחנו אוכלים, אנחנו מבקשים ומתפללים. ואחר כך המילה השנייה, צדיק. צדיק זה יסוד. מה זה צדיק? הוא אומר, הימים האלה, ימי השובבים, נקראים צדיק. שכן אלה ימים שבהם אנחנו מחפרים על העוון שעשינו, אם אנחנו בגלגול זה, אם בגלגולים אחרים, אם חס ושלום כל אחד מישראל או מישהו ששייך לשורש נשמתך, כן, אנחנו לא יודעים. כל אחד לא יודע מי משורש נשמתו, מי קשור אליו, מי לא קשור אליו. ולנו יש בעיה, אם מישהו משורש נשמתך עדיין לא תוקן, אני לא, מה שאני אעשה, מה תורה אעשה, הכל עדיין לא יכול לסיים את התפקיד, לא יכול למלות את החסר, עד שתקן את שלך ואת שלו. אז לכן אדם שמברך ברכות כמו שצריך, זה הטעם שתקנו לנו בט"ו בשבט, שזה ראש השנה לאילן, זה אתה. מאיפה הראיה? אומר פשוט, תראה את המשנה. המשנה אומרת, ארבעה ראשי שנים הם, במשנה ראשונה, מסכת ראש השנה. והמשנה שם המונה. אומרת המשנה אחר כך, ואחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, החמישה עשר בו. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, מתי זה ראש השנה לאילן? בית שמאי אומרים, באחד בשבט. הלל אומרים לו, בט"ו בשבט. וההלכה כמו בית הלל שבט"ו בשבט. והוא שואל, למה כתוב לאילן? בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. מה זה לאילן? אלא אילן זה אותו אילן שחטא בו אדם הראשון שאכל מעץ הדעת. ויש מחלוקת מה היה אילן בגמרא. רבי יהושע, רבי מאיר, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, רבי טרפון. אחד אומר גפן היה, אחד אומר חיטה היה, וחיטה הייתה אז כמו עץ. גמרא מביאה פסוק שהחיטה נקראת עץ. אחד אומר תאנה היה, שבמה שחטאו הם תפרו להם ויתפרו על התאנה. אחד אומר אתרוג היה. אבל הם חולקים במציאות, אלא כל הטעמים היה באילן. איזה טעם הוא חשב בשעה שהוא אחר, כמו במן. אחד אומר הוא חשב על האתרוג, אחד אומר לו הוא טעם טעם תאנה, אחד אומר לו הוא טעם טעם גפן, אחד אומר טעם טעם חיטה, והאמת את הכל. וצריך לכפר. אז אחד הכפרות שלנו זה שאנחנו קונים מיני עצים, עכשיו זה שקונים האדמה, או אני יודע, יש גם חסידים ואנשי מעשה קונים גם פופקורן ומוסיפים על זה קוקה קולה, זה סתם תוספות. העיקר זה פרי עץ, כי זה ראש שנה לאילן. עצים שמזה אדם יוכל, גם אין, יש ויכוח, כן פירות ארץ ישראל, לא פירות, זה לא משנה. זה לא משנה. יש גמרא בירושלמי אומרת, רבי אלעזר היה עני מרות והיה חוסך פרוטות כל השנה, ואיך שיוצא פרי חדש, איזה פרי יש, היה הולך מחפש אותו, משלם עליו דמים יקרים כדי לברך עליו, לברך עליו שהחיינו. ולמה? כי עתיד אדם ייתן דין לחשבון על מה שראה ולא ברך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אני שלחתי אותך לעולם הזה שתשבח אותי, תעבוד אותי. בראתי אילנות, בראתי פירות, בראתי ירקות, בראתי כל מיני דברים שאתה תשתמש בהם, בהתר כמובן. למה לא השתמשת? למה לא שיבחת אותי? מה עשית? חסכת את הכסף? למי שמרת את הכסף? אז תשתמש בזה להודות לשם. שמה אנחנו באנו לעולם? לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כל עובדו וכל לבבכם, כל נפשכם. אז אם כן, זה המטרה של החיים של האדם פה. אז למה אמר ראש השנה לאילן? אילן זה עץ הדעת טוב ורע. ועוד אילן, ולא אמר אילנות, אמר אילן גימטריה סוכה, אילן גימטריה 91, אילן גימטריה מלאך. מה זה? הוויה עדנות. הוויה כ"ו, מספרו 26, ועדנות 65. ואחד 91, שאתה מייחד, שעל ידי שאתה מברך על האילן, ואתה עושה בראש שנה לאילן, אתה עושה מה שעושה, אתה מתקן ומחבר הוויה ועדנות ביחד. אז זה המעלה של ראש השנה לאילן, מה שאדם עושה על ידי הברכות שהוא מברך. אז הוא עליו השלום כותב בהקדמת ספרו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שמו מה שהוא כותב, מיום שעמדתי על דעתי, הייתי שוקד יומם ולילה בלתי שום ביטול. הוא כותב מוסר לבן שלו בהקדמה, לא שחלילה הבן שלו היה משהו חסר, אלא הוא רוצה להדריך אותו בדרך התורה והיראה. אז הוא אומר לו, תדע, מיום שעמדתי על דעתי, זאת אומרת מגיל 6-7, הייתי עוסק בתורה יומם ולילה בלי שום ביטול, ולא התעסקתי בעיני העולם כלל, וכל תורתי שלמדתי היה עד היותי בן 20. ומגיל 20 עד 40, הוא אומר לו, הייתי טרוד מאוד שתלו בי תפלט, זאת אומרת תינוקות, כבר התחתן, להביא ילדים לעולם, וזה כבר האדם לא ברשות עצמו, צריך לקום בלילה, צריך להביא להם פרנסה, צריך לדאוג לבריאות שלהם, צריך לדאוג לאישה, אז זה מפריע. אדם שרוצה ללמוד תורה, צריך ללמוד תורה ביישוב דעת, מוחלט, בשקט, מנותק מהכל. אחר כך הוא אומר, הייתי צריך להיות אפוטרופוס ליתומים, היו בעיר הרבה, לא עליכם יתומים, אז מישהו צריך לדאוג להם. עכשיו, לא כל אחד יכול להיות אפוטרופוס, אתה יודע, כסף יענה את הכל, יענה ויענה גם. מחתי את הרבים, והוא דרש מה שאמרו, איזה הוא מקומן של זבחים, קודשי קודשים, שחיטתן בצפון. לומר, האיש הכי קדוש, קח אותו, נשים לו כסף וזהב, שחטת אותו. ולמה צפון? צפון זה זהב, שנאמר, בצפון זהב יתה. גמרא אומרת שאדם מתפלל, אם הוא רוצה שיהיה לו חוכמה, יפנה קצת לצד דרום, לצדד. רוצה להחכים, ידרים. עושים מניח מנורה בדרום. הרוצה להעשיר, יצפין. שנאמר, מצפון זהב יתה. וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. בבית המקדש השולחן היה בצד צפון, מה יש בשולחן? לחם, זה סמל של הפרנסה, כל הברכה של הפרנסה של עם ישראל היה, וכל העולם, לא רק עם ישראל, מהשולחן שהיה בבית המקדש. לכן היום בעוונות אין לנו שולחן, ואין לנו מזבח. לכן זה המצב הכלכלי, הולך מדחי אל דחי. מחליפים שר אוצר כל חודשיים וחצי. אתה פה? ורק שד יכול לעשות את זה. היה, הוא כותב עוד, בנו רבי אברהם, בנו הבכור, רבי אברהם פלאצ'י, היה גאון אדיר, חיבר למעלה מ-20 ספר. כותב בנו רבי אברהם, דע שאבא היה עושה תעניות וסיגופים, ולסוף ימיו היה כבר חולה וזקן, אז לא ירשו לו הרופאים, אז בני ביתו היו מונעים ממנו. והוא בכל זאת היה, מה היה עושה? היה משתדל לא לאכול, אז היו עוקבים אחריו. בערב שבת, שכולם היו טרודים, מכינים את ההכנות לשבת וקונים דברים, ובאים עניים גם אצלו הביתה וצריך לתת להם אוכל ולהכין להם אוכל, היו מגישים לו אוכל, הוא לא היה אוכל. לוקח את האוכל, נותן את זה לאיזה עני, ונשאף בתענית עד כניסת שבת. והיה עושה, היה, כל ימיו היה כך. והיה עושה בבית הדין, באים אליו לדון, אנשים לדון. אז לפעמים יש איזה אחד מעריך, מתחיל לעשות נאום. נאום השנה היה נושא שם בבית הדין. שר הרב לא יכול להגיד לו תקצר, כי לפי ההלכה, אם יבואו שני מתדיינים לפניך, לא יאמר לאחד קצר ולאחד תדבר, נושא פנים לאחד ולשני לא, אז משתק אותו, כבר לא יכול לטעון טענות. אסור, לא תכירו פנים במשפט. מה היה עושה הרב? בינתיים היה רושם, הוא היה חושב שהוא רושם את הטענות שלו, בינתיים היה כותב עוד תשובה שלמה בהלכה. חידושי תורה היה כותב בינתיים. וכך אומר, עד ששלים שאלות ותשובות שלמות, רק בבית הדין לבד. תוך כדי שהדיינים יושבים לידו, וכותב כמה שורות ומקשיב, עוד פעם כותב ומקשיב, וכן על זה הדרך. ושהיו מטרידים אותו, היה מקשיב. אפילו עולם, עד דרך ארץ, כאן מעל התורה. ולפני כל מצווה שהיה עושה, היה אומר לשם ייחוד. בא ללבוש ציצית, לשם ייחוד. הולך לבית הכנסת, לשם ייחוד. בא ללבוש תפילין, לשם ייחוד. בא לתת צדקה, לשם ייחוד. אז הרב חידה גם כבר ענה על זה. הרי לפעמים יש כמה מצוות שאתה מקיים בתוך התפילה. מה אני אעשה? שאני בא להגיד קריאת שמע. מה אני אגיד בפני קריאת שמע לשם ייחוד? זה הפסק. וכן, באמצע התפילה, למשל, במקום שמותר, יבוא אני ומבקש ממני צדקה, אז אני צריך לתת לו צדקה, אבל לשם ייחוד. וכן, הוא יעבור זקן באמצע, ואני צריך לקום מפניו. גם כן צריך להגיד לשם ייחוד, ולהגיד פסוק, והדרת פני זקן. מה עשה רב חידה עליו השלום? תראו בספרו עבודת הקודש, כבר פתר את הבעיה. עשה לשם ייחוד אחד ארוך, שבתוך לשם ייחוד כתוב הכל. הרי אני בא לקיים כל מצוות עשה שתבוא לידי, וכן מצוות והדרת פני זקן, וכן מצוות תיתן צדקה, וכן מצוות קריאת שמע. וכן מצוות תפילה, אבל תפילה פעם ביום זה מהתורה. רק זמני התפילות הם דרבנן. אז אם כן, כך היה כולל כל המצוות שיבוא לידו, שלא אמר עליהם לשם ייחוד, אומר על זה לשם ייחוד קודם. ולפני כל דרשה שהיה נושא, היה בא לבית הכנסת לתת דרשה או שיעור, היה מתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר, אף פעם לא פתח בדרשה לפני שהתפלל קודם. והיה מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו מענה לשון, שיוכל לומר דברים נכונים ונכוחים, ולא ייקשר בפיו, ולא ייקשר בלשונו. אחרי זה גם אומר שהיה בא לכתוב איזו תשובה, היו שואלים אותו איזו שאלה. היה אומר, רגע, היה פותח את המגירה, הייתה לו מגירה, היה מסתכל שם, סוגר את המגירה ואחר כך כותב תשובה. ובנו היה רוצה לדעת מה הבא מסתכל שם במגירה, מה יש לו במגירה, איזה אוצר יש לו. עד שיום אחד פתח וראה שיש לו שם שם הוויה, כתוב על קלף, שיביתי השם נגדי תמיד. כל חידוש תורה שהיה בא לכתוב, היה חושש שאולי חס ושלום, שלא ייקשל בדבר הלכה, או אולי יטעה, או אולי חס ושלום לא ידקדק כהוגן, או יעלם ממנו איזה דבר, היה מעיין ומסתכל בשם הוויה כדי לשאוב משם קדושה וטהרה, ואז היה בהיותו בן 35, כבר היה נחשב גדול הרבנים בטורקיה. באו זקני הדור, וגם אביו היה בחיים, אביו רבי יעקב פלאצ'י. לבישו אותו מצנפת וגלימה, ואמרו לו, מרגע זה, אתה רב עלינו. ביותו בן 40, התמנה לאב בדין של העיר, ורב הכולל אחר כך. רק נעשה הרב של כל... נעשה הרב הכולל. ספרו עליו, המידות שלו היו משהו מדהים מאוד. היה מאיר פנים לכל אדם ואדם. ואם היו מעליבים אותו, היה מוחל על אלבונו. יש מעשה נורא, ספרו עליו, שהיה הולך, המנהגם היה בכל ארצות ערב, קהילות המזרח, הרבנים, הרב הגדול, היה דורש בארבע שבתות בשנה. זה בכל מקום, גם הרב חידה ככה, בן ישחי ככה היה נוהג, בחיים פלאצ'י ועוד. היו נוהגים ארבע פעמים בשנה, שבת הגדול שלפני פסח, שבת קלה שלפני שבועות, שבת תשובה שלפני יום הכיפורים, ושבת זכור שלפני פורים. אלה ארבע שבתות, חזקה, יש לרב הכולל, לרב של כולם, זאת אומרת, הרב הראשי, מה שנקרא, הוא היה נושא את הדרשה, כל בתי הכנסת היו סוגרים והולכים לשמוע את דרשת הרב. היו באים כל הרבנים, יושבים שם במזרח, וכל הקהל יושבים ועומדים על החלונות, על הפתחים, על המבואות, החצרות, שומעים את קולו של הרב, הרב היה צועק בקול רם, שומעים את התורה בקול רם, שומעים אותו ומתפעלים. אז הוא, עליו השלום, כשהיה דורש, היה חוזר, אז היה הולך דרך איזה דרך, מהבית שלו לדרשה. והנה, כשהיה חוזר, אז היו מלווים אותו איזה 200-300 איש. אלה רוצים את ברכתו, אלה יש להם איזה שאלה, אלה לא הבינו איזה דבר בדרשה, או אלה סתם ככה לראות את הרב, בעצם זה יש מצווה, והיו עיניך רואות את מוריך, שלנהנות מזיו השכינה. הנה ראו שהרב מקיף, מגיע לשכונה שלו, מקיף מרחובות אחרים, מגמרי מעריך את הדרך. יום אחד, הבן שלו ראה, הרב היה עייף מאוד, וישן בלילה, עייף, תשוש, והעריך את הדרך. אמרו לו, אבא, למה אתה כבר כמה פעמים, כבר כמה שנים אתה עושה כך? אמרו לו, בוא אני אגלה לך. כאן בתוך השכונה, היה גר הרב שהיה לפניי, ואשתו האלמנה עדיין בחיים. ואם, כשאני יוצא ואני רואה כל ההמולה הזאת סביבי, שיש עשרות ומאות של אנשים איתי, אנחנו נעבור דרך הבית של הרב, היא תצא ותראה ויכאב לה, יהיה לה איזה צביטה בלב. תגיד, איי, בעלי לא בחיים, אם היה בעלי כעת בחיים, אז כל הכבוד שעושים כעת לרב חיים פלאצ'י, היו עושים לבעלי, ויהיה לה מזה צער. ואיך אני אגרום שאלמנה תהיה, יהיה לה צער? כתוב בתורה, כל אלמנה ויתום לא תענון, אפילו שחס ושלום, אין פה לא מטרה ולא זה הכל כבוד התורה. אבל בשביל שלא יהיה איזה צער לאלמנה של הרב, אז אני עושה את כל ההקפה הזאת שהיא לא תראה בכלל, ששום בן אדם לא יעבור משם, ושלא תראה ושלא יהיה לה שום צער. תראה עד איפה היה מגיע הדקדוק של המחשבה, איך לא לגרום צער לשום אדם ואדם. כמה זה מראה על אישיות חשובה מאוד. שגם פעם אחת ראו, שהייתה משרתת שם, הייתה לו משרתת בבית, שהיא הייתה נכנסת לחדר שלו לטפל שם, לסדר, לנקות מאבק, לא היה רשות לכל אחד להיכנס, כי יש שם נערות שלו, כתבים שלו, לפעמים גם מכתבים אישיים שאנשים כותבים לרב, אז זה לא נעים שמישהו אחר או מישהו זר, אפילו מבני הבית, שיקראו את מה שכתוב שם. זה לא, זה רק דברים דיסקרטיים שלא לא יפה. אז הייתה איזו משרתת אחת, זקנה צדקת, שהיא הייתה באופן קבוע, הייתה נאמנת של הרב, היא הייתה משרתת אותו ונכנסת. ראו אותה שהיא הייתה כל פעם באה, פעם בחודש, פעם בשבועיים, חצר שמאחורי בית הכנסת, חצר ענקית, מכילה שם איזה 1,000 איש, מטטה ומנקה את החצר. והנה אחרי שהיא נפטרה, לא היה כבר מי שינקה. ביררו מה קרה, מה היה, ברר שהרב היה מכיסו, כל פעם שמגיע הזמן ברכת הלבנה, היה יודע שאנשים יוצאים לברך ברכת הלבנה בחצר. שפעמים יש שם איזה פסולת, שפעמים שם איזה זבל, שפעמים שם חוצכים איזה תינופת, שם איזה לכלוך. עכשיו עומדים מברכים שם, אסור. או אפילו אם תאמר יש לפעמים זבל, אבל זה לא כבוד. והם חס ושלום, שזה פסולת שם, מברכים שם ברכת הלבנה, ועוד מקבלים שם פני שכינה. אנחנו לא אומרים, תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו בני ישראל להקריב פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיין, והרמ"א כתב בשולחן ערוך, שיש מצווה שאדם ילבש בגדים יקרים, ויש כאלה ידוע, מהר"ל היה נוהג שאם היה חל ברכת הלבנה בחול, היה לובש בגדי שבת או בגדי יום טוב מיוחד בברכת הלבנה. יש עניין גדול שאדם יברך ברכת הלבנה, הם בגדים יפים, בגדים נקיים, בגדים מגועצים, מצוחצחים. למה אתה הולך לקבל פני שכינה? זה לא כבוד שאתה תקבל פני שכינה בבגדי חול או בבגדים פשוטים, בגדים בלויים. והוא הדין גם כן המקום עצמו. אז תראה הרב על מה חשב. אפילו על זה, איפה יעשו את זה, היה שהיה מגיע חג הסוכות. היה בעצמו מסתובב והולך בכל החצרות של כל הבתים. אתה יודע, מה זה כל החצרות, כל הבתים, איפה שיש עמי הארץ? לבדוק שיבנו סוכה כמו שצריך. ממוצאי יום הכיפורים עד ערב סוכות. היה הולך לבדוק שכל אחד ואחד יעשה את מה שצריך, את הסוכה כהלכה, שלא יהיה דבר שיש בו טומאה, שלא יהיה חס ושלום, יהיה השכך קודם לדפנות, שלא יסככו בדברים של גזל, או כל מיני עניינים אחרים, יש הרבה דברים שאנשים לא נותנים את הדעת עליהם. הרב, חוכמתו הגדולה, היה יודע והיה יושב, היה בודק כל דבר ודבר. עוד פעם אחת דאג ספר תורה, לכתוב ספר תורה, כותב בנו, בשכר סופר יראה אלוקים, תלמיד חכם חשוב מובהק, שבחן אותו בכל ההלכות, ראה שהוא בקיא בכל ההלכות, אמר לו, אתה תשב בביתי, וכל מחסורך עליי, אתה לא תלך הביתה רק בשבת. ושילם לו שכר מלא, וכפול ממה שקיבל, ואז, עד שסיים את הספר תורה, ואז הכניס את הספר תורה ברוב פאר והדר לבית הכנסת. היה אחרי איזו תקופה, שמאי, להקשיב. היה לו עליכם שם, היו חולים יהודים, קהילה, גדלה. והיהודים, איפה היו? בבית חולים של גויים, שם מוסלמים, בטורקיה, הם לאומנים, הטורקים, ידוע. אוהבים את הלאום מאוד. בפרט שהם השלטו בחצי מזרח התיכון, כמעט בכל המזרח התיכון. חצי אירופה הייתה תחת ידם. אז היה בעיה, היהודים, זה היה בעיה שם, איפה, ומה יהיה עם הכשרות? מה יהיה ולא עליכם? לפעמים נפטר אדם, צריך להגיד קריאת שמע, צריך זה, צריך זה. אז הוא החליט לבנות בית חולים יהודי. אספו כסף, אבל כמה, צריך הרבה כסף של בית חולים, זה לא דבר של מה בכך. אמרו לו שיש את הברון רוטשילד בצרפת, אם הרב יכתוב לו מכתב, בטוח הוא ייתן כסף. אמר, אל תגידו בטוח, אין בטוח. טוב, רק אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. לא, היה מעשה פה בשכונה הזאת, שכונת הבוכרים, שנוסדה לפני 118 שנה. תפרשנון, לפני 118 שנה נוסדה השכונה הזאת. אז הביאו רב מצפת, קראו לו רבי יוסף ידיד הלוי, והוא היה אב בית הדין של ירושלים, וישב פה בבית הכנסת אברהמוף, נקרא תלמודי, כאן ברחוב יחזקאל. שם היה בבית הכנסת בית הדין שלו, והיה לו מאחורי בית הכנסת חדר אחד ששם היה גר. והוא לא היה הולך לחדר שלו, רק בליל שבת. מוצאי שבת, אחרי הערבית, נשאר בבית הכנסת, שם לומד, שם ישן, שם טועם מה שטועם, וכל השבוע שם. בליל שבת יוצא, הולך לבית. אז פעם בא אחד, עשיר אחד, אמר, אנחנו רוצים להקים ישיבה, תלמידי חכמים פה בשכונה. אז אמר, לא תיקח שלושה עשירים שגבירים, למה אף פעם אל תשים את כל הביצים בסל אחד. למה תבנה על איזה גביר אחד, ייפול לגביר הזה, ילך הכל. אז הישיבה תסגר, מה תעשה? לקחו שלושה. אמר להם, אבל אל תפתחו בנדיבים, תפתחו בקדוש ברוך הוא. אז היו שלושה עשירים, החזיקו את הישיבה. שישה חודשים, אחרי שישה חודשים, פתאום אין כסף. נסגרה הישיבה. ושאל אותם רבי יוסף ידיד הלוי, מה קרה? אמרו לו, גביר אחד לא עליכם, נפטר, הלך לעולמו. השני נסע לחוץ לארץ. והשלישי התחרט. אמר להם, שלושתם כתובים בפסוק. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שלא תשועה. אחד כתוב עליו, תצא רוחו. זה יענות את לערוכו. השני חזר לחוץ לארץ, ישוב לאדמתו. חזר לחול. שלישי התחרט ביום ההוא, עבדו עשתנותיו. אמר שלושתם לפי סדר כתובים בפסוק, הכל כמו שצריך. אז הוא אמרו לו, תשמע, כתוב הרם מכתב לרוטשילד, והוא ישלח לנו מתנה. אז הוא לקח מכתב וכתב, שיעתה דשמיה בשם השם, אני פונה ואני מבקש שכבודו ייתן את ה... אנחנו רוצים להקים בית חולים יהודי ויזמיר של היהודים, של הקהילה היהודית וכולי, ושמעתי עליך שאתה נדיב לב, זכות המצווה, תגן בעדך, מברך אותו וכולי, וחתם את שמו, מסר את זה ביד השליח, ואמר לו, תמסור לו את זה בסייעתא דשמיא. זה הלך, לא מצא אותו, רוטשילד נסע, נסע למדינה אחרת, דיוק. וזה אז נסיעה, זה נסיעה של כמה חודשים טובים. חזר הודיע לרב, שמה נעשה, לא הצלחנו, לא מצאנו אותו שם. אמר, מה אני, וכי אני את החושב שלחתי לו את המכתב? אני המכתב כתבתי בעזר האל ובסייעתא דשמיא. אז אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, רק השליח צריך להיות רוטשילד, אם לא רוטשילד יהיה מישהו אחר. ובאמת אחרי זה שמע הברון רוטשילד מהסיפור ותרם והצליח שהבית חולים עמד וקם ועמד כמו שצריך על מתכונתו. יש מפה רואים את, את האמונה התמימה שהיה לו, היה לו כמה שהיה לו בכל עבודת השם שלו, הייתה עבודה גדולה מאוד. אתם אומרים, הענבה שלו הייתה כל כך גדולה, היו לו שלושה בנים, בנו הגדול זה רבי אברהם, השני רבי יצחק פלאצ'י, הוא בעל היפה ללב, יפה, יצחק פלאצ'י, יפה ללב. יצחק פלאצ'י היו, אז הוא, והשלישי רבי יוסף פלאצ'י, שלושתם גאוני עולם, אחד יותר גדול מהשני בתורה, והם היו מעידים עליו, הספדים שהם נשאו עליו, אז בהספדים שם ראינו את כל המעלות, העניינים שלו, כמה היה מעלה שלו גדולה. הוא כותב בנו רבי אברהם, אבא כל ספר שהיה גומר היה פעם בשלושה חודשים מסיים ספר, מדפיס ספר, כל שלושה חודשים. זאת אומרת, ארבע בשנה היה מוציא, רביעיות. על כל ספר שהיה מוציא, היה עושה סעודה. וזכות, זה אדם זוכה להוציא ספר לאור, זה זכות גדולה. יש בספר חסידים כותב, שעל כל אחד, תלמיד חכם, נגזר בשמיים כמה ספרים יחבר. שמסיים, הולך לעולמו. שמעשה ידוע עם הגאון הבית חדש. בית חדש הרי הוא חיבר אחרי הבית יוסף, דור אחד אחריו. רבי יואל סירקיס, הוא חותנו חמיב של עטורי זהב, רבי דוד סגל הלוי. ורבי יואל סירקיס כתב בית חדש על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך. והוא, בזמנו הוא הגיע לעיר קרקה, שם היה הרב מגלה עמוקות, היה מקובל גדול. אז הוא ביקש מהמגלה עמוקות שיראה את הספר שלו, את החיבור של הבית חדש. נתן לו, הפקיד לו את זה, אמר לו, בבקשה תראה אם יש איזה הערות או משהו או דבר שלא כהוגן, תודיע לי, כי אני רוצה להוציא את הספר לאור. הרב מגלה עמוקות שאיר את הספר אצלו, שישה חודשים היה אצלו, לא הוציא אותו לאור. עברו שישה חודשים, שואל הבית חדש את הרב מגלי עמוקות, נו, מה עם הספר שלי? הוא לא, זה אצלי. אני מעיין בו, זה בסדר, הוא אצלי. נו, הכל בסדר? הוא אומר, כן, אני יודע על הרב. עברה שנה, ועדיין לא נתן לו תשובה. עברה שנה וחצי, והיה דוחה אותו בלך ושוב, כל פעם. בסוף הגיע כמעט שנתיים מהיום שהוא נוסר לו. אמר לו, תראה, אני רוצה להוציא את הספר. אומר לו, לא, לא צריך להוציא את הספר. אומר לו, למה? הספר לא בסדר? אומר לו, לא, בסדר, בסדר גמור, מצוין. יש משהו טעות שם? פסקתי שלא כהלכה, או כתבתי דברים לא נכונים? אומר לו, הדברים שלך נכונים, מצוינים. אז שיצא הספר? אומר לו, הלוואי שלא יצא. אומר, למה? אני רוצה להוציא אותו. אומר לו, אני אגיד לרב, ביום שהספר יוצא, הרב ילך לעולמו. כי בשמיים מחכים עד שיוציא את הספר. אמר לו, אם זה ככה, אני מוציא את זה היום. אני לא באתי פה לחיות בעולם, אני באתי פה ללמד תורה את ישראל. זה התפקיד שלי, ללמד תורה, להוציא ספרים. מיד הגאון הבית חדש נלחם מלחמה גדולה, והלך לדפוס והשתדל ועשה, וככה היה. ביום שיצא מהדפוס הספר, נפטר לבית עולמו. בהספד של הבית חדש, הספיד אותו, הרב יגלה עמוקות, ואמר, תדעו, שאני ראיתי בשמיים מה היה עם הרב שלנו כשנפטר. גאון הבית חדש היה מלאך אלוהים. אמר, נפטר, לא מצאו לו שום עוון. בשמיים לא מצאו על הגאון הבית חדש שום עוון שעשה. כל התורה שלו תורת אמת. לא הייתה לו חס ושלום תורה לקנטר או בשביל זה, הכל לשם שמיים. שמעת? אז כל התורה שלו, כל התורה שלו הייתה לשם שמיים. שמעת? גם בן איש חי שהוא למד היה לשם שמיים. אז אחר כך היה לו רק דבר אחד קטן, שמה? שדענו אותו בבית דין של מעלה, תשמעו על איזה דקדוק מצווה. מה היה? שיום אחד הוא הבית חדש היה סובל מאוד מקור, רגיש מאוד לרוח. אז היה לובש מעיל, שכל המעיל היה פרווה, פרווה גם מבחוץ. יום אחד הוא יצא מבית הכנסת, והיה קור גדול, והוא התעטף במעיל הפרווה על כולו. כשהוא יצא, בסמטה, היו עומדים בדיוק איזה גוי אחד, רתם לעגלה שלו, סוס וחמור. וזה כלאיים, אסור לרתום אותם יחד, כמו לא תחרש בשור בחמור יחדיו. וראה אותו החמור, זה חמור, לכן שמו חמור. הוא פחד שזה איזה חלילה דוב או איזה אריה, אז התחיל לברוח, התחיל לברוח, גם הסוס יצא, אז נמצא שבגלל הרב, הסוס והחמור הלכו ביחד. אז אמרו, בגללו היה כאילו איזה דבר, אז זה נעכב אותו. אז מה נעכב אותו? וכנס גיהנם על זה? לא. אמרו לו, יעבור רק דרך גיהנם. והעבירו אותו דרך גיהנם, וכל אותם רשעים שהיו צריכים באותו חודש לגמור את הדין, לכבודו הוציאו אותם ושחררו אותם, והם עלו על המרכבה של הבית חדש ונכנסו איתו לגן עדן. מי היה הגאון הבית חדש? אז הוא הרב חיים פלאצ'י עליו השלום. כל ספר שהיה מוציא לאור היה עושה סעודה גדולה, מחלק את הספר במתנה חינם אין כסף לכל התלמידי החכמים. ככה היה הוא התכתב עם גאוני עולם, רבי שלמה קלוגר ברוסיה, היה כותב לו מכתבים באופן קבוע. הראשון לציון בירושלים, הרבי יצחק קובו, שהיה בזמן הרב חידה, קצת אחרי הרב חידה, ויצחק קובו. היה בלוב רבי יעקב רקח, עליו השלום, בעל שערי תפילה, גאון אדיר היה, ראש רבני לוב, היה מתכתב איתו באופן קבוע. היה במרוקו רבי יצחק בן ווליד, בעל ויומר יצחק, שאלות תשובות ויומר יצחק. בבבל היה אביו של הבן איש חי, רבי אליהו חיים, עוד סבו גם, רבי משה חיים, יש תשובות איתו שהיה נושא ונותן. ידוע הגאון רבי יוסף חיים, בהיותו בגיל 14, כתב לו מכתב. פעם הוא שלח מכתב לאבא שלו, מרבי חיים פלאצ'י שלח מכתב לרבי אליהו חיים, ורבי אליהו חיים היה טרוד, אז השאיר את המכתב אצלו על השולחן, בינתיים רבי יוסף חיים באותו יום נודע לו שאבא שלו קיבל מכתב מרבי חיים פלאצ'י, והוא שמע מי זה היה רבי חיים פלאצ'י, מעריץ אותו מאוד. תראה בבן איש חי בלי סוף הוא מזכיר אותו. תראה בבן איש חי הוא מזכיר כף החיים. מי זה כף החיים? זה לא כף החיים סופר, זה אחרון. כף החיים, רבי חיים, חיים פלאצ'י, הוא כתב ספר כף החיים. או מועד לכל חי, זה הוא. ברכת מועדיך לחיים, זה הוא. נשמת כל חי, זה הוא. נפש חיים, זה הוא. הכל שם חיים או חי. אז הוא מרוב הערצה שלו עיין בשאלה ששלח לו שהוא רוצה את חוות דעתו, וכתב לו שאני כתבתי לכמה רבנים ואני מחפש את חוות דעתם. ויוסף חיים אמר גם אני רוצה לנסות לכתוב. ישב עיין לילה שלם בספרים וכתב מכתב לרבי חיים פלאצ'י. אמר לו אני הצעיר יוסף חיים בן של אבא שלי, קראתי את השאלה של הרב ואני מבקש מחילה ושואל סליחה שאני מעיז לכתוב לך מכתב ולחוות את דעתי, אבל אני רוצה שאין דבר, אל תתחה אותי, כי אני, זה תורה היא וללמוד אני צריך, כך נראה לי וכך וכך וכך, וכתב לו את כל חוות דעת שלו. אחרי שבוע רבי אליהו חיים כתב תשובה, והוא לא ידע שהבן שלו רבי יוסף חיים כתב מכתב. אחרי זה הוא מקבל תשובה אחרי חודש, הוא כותב לו כבר קדם אותך הבן שלך ברק הרעדי אבו, ויפה כוח הבן מכוח האב, וזכיתם שני נביאים שמתנבאים בסגנון אחד. זאת אומרת, מה שפסק רבי אליהו חיים, פסק גם רבי יוסף חיים הבן שלו. אז זכו שניהם לכוון לדבר אחד, אז שמח שמחה גדולה, והייתה לו, וזה עניין גדול מאוד. אז הוא, פעם פרצה שם שריפה באזמיר, היה מוצאי תשעה באב, י' לחודש אב. פרצה שריפה נוראה, בכל השכונה של היהודים, והיו רוב הבתים עשויים מעץ, בבית שלו היה 53 חיבורים. אתה יודע מה זה 53 חיבורים שבן אדם חיבר? והכל היה בכתב יד או לא נתפס. באה אש, חילתה את הכל. ונשאר רק ספר אחד, שהוא ספר נקרא ארצות החיים, שהוא הלכות ומנהגים של ארץ ישראל. הוא כתב עוד ספר על ארץ ישראל, ארצות החיים. ומרוב צער נפל למשכב 6 חודשים עד שאיבד את ההכרה שלו מרוב צער. כמעט ברחה נשמתו, היה גוסס מזה. והיה בצער גדול, בא בנו רבי אברהם פלאצ'י, אמר זה אני יודע מה ירפא את אבא. כל הרופאים שהביאו לא הצליחו להאושש אותו. היה יושב לידו ולומד, ושואל אותו שאלות וכותב. שואל וכותב, שואל, מדבר איתו, והוא האבא היה נזכר, מה שמשחזר, מה שכתב פעם. או בנו בכוונה, היה זוכר שאבא כתב על איזה, נושא. הוא שואל אותו, מעורר אותו, הוא עונה לו. אפילו שהיה מאבד את ההכרה, או חלוש מאוד שוכב במיטה. אחרי איזה חודש, בא אליו הבן עם 3 קונטרסים, 3 חיבורים. אומר, אבא, יש לי חיבורים שלך. מה, חיבורים שלי מאיפה? נשרף הכל. הוא לא, אבא, הנה אני קורא. תחיל לקרוא, לשחזר לו את כל מה שהוא שמע מפיו. מה? הוא לא, הנה אבא, 3 חיבורים שלך כעת כבר מוכנים, אני כתבתי אותם. זה בחידושים שאמרת לי בחודש הזה האחרון. אמר, אז אפשר לשחזר את הלימוד? אז קיבל עידוד וכוח, ויש מוטיבציה, הרי הכוח של האדם זה המרץ, הרצון, אין לך דבר העומד בפני הרצון. תאושש וקם והתחיל לעמוד על רגליו והתחיל לכתוב את החיבורים. הוא התחיל לכתוב הספרים, כל הספרים האלה של החוראים שלו היום, זה מה שהוא אחר כך חידש אחרי המחלה שלו, אחרי השריפה. הוא כותב שזה בזכות הבן שלו, שהוא החיה אותו. תראה כמה התורה נקראת חיים, הוא שמו חיים, וחכם גימטריה חיים, זה גם כן אותה גימטריה. מכאן אדם ילמד כמה זה חשוב. היה פעם אחת בנו כותב איזה הנהגה היה לו עם האנשים, יום אחד היה יושב אוכל. בן שעה אוכל, בא איזה זקנה לשאול איזה שאלה, שאלה לא חשובה. אבל היא רוצה לשאול דווקא את הרב, לא את הרבנית ולא את הבן ולא את אף אחד אחר, והיא רוצה לשאול את הרב, פנים אל פנים. והוא היה רב, היה זקן, חולה, והרב לא שמע. אמרו לה, הרב אוכל עכשיו, אי אפשר. אז הוא סיים את הארוחה, אמר, מי זה היה בחוץ שאמרתם אני אוכל? אמרו לו, לא משנה, לא. הוא חקר אותה, אמרו לו, איזה זקנה, מכיר אותה. מיד דרך ברכת המזון, לבש את המצנפת ואת הגלימה, הלך לבית שלה, בעצמו. אמר לה, שלום גברת, אני מבקש ממך מחילה, שלא נתנו לך להיכנס כשאני הייתי אוכל. אם הייתי יודע, הייתי מצווה עליהם להכניס אותך. והיא נבהלה, מה הרבי כבודו בעצמו בא אליי? אוי ואבוי, מה עשיתי? אמר לה, לא, זה מצווה שאת באה לשאול אותי שאלה, וגם אלמנה. שמע אותה בשקט, בשלווה, בסבלנות מרובה, וענה לה על כל השאלה. הוא בעצמו כותב בספר נפש כל חי. הוא אומר שפעם היה איזה זוג אחד, היה אחד טורקי מול הבית שלו, גבר אדם מאוד, והיה שתיין. בליל שבת זה הזמן לשתות, היה שותה והשתגע. והיה מתחיל להקות את אשתו ולצעוק, ואשתו גם לא חסר לה, צעקנית, מרעידה את כל השכונה כמו רעידת אדמה. פותחת את פיה ותפתח, פיה הייתה יכולה לבלוע את כל השכונה שם. והיה רעש גדול. וכל אל שבת מריבות, כמו המעשה שגמרא אומרת עם רבי מאיר. היו שני שכנים שהיו רבים כל ערב שבת בין השם השות. מה עשה רבי מאיר? שכר בית לידם. ועד שגירש את השטן משם ושמע אותו צועק, ואי דאבקה, רבי מאיר להוא גברה מביתה. אז הוא הרב מה עשה בעצמו? באמצע שולחן שבת, היו אוכלים דגים, קם באמצע, הלך, נכנס לתוך הבית שם, וישב ליד השולחן. וראו את הרב, הרב שלנו בא עם הגלימה והמצנפת לתוך הבית ובחיוכים, מתחיל לספר להם פרשת שבוע, התביישו, הם הבינו למה הרב הופיע, זה צעקות, זה מריבות, זה כל שבת ככה. עשה להם שם שקט, לימד אותם, מאז נהיה שקט, הוא בעצמו כותב את זה בספרו, והענבה, הוא לא הרגיש בזה איזה פחיתות כבוד או איזה דבר מיוחד שהוא עשה. הוא אומר כך ראוי לכל תלמיד חכם לעשות, שאם רואה שיש איזה מריבות ליד השכונה שלו, שילך בעצמו לשם בתוך הבית, יבקר אותם, ואז על ידי זה ישתקו, ותשקוט את הארץ, ולא יהיה שום... שהיו הולכים איתו, או קמים לפניו, כמו שהיה נכנס לבית הכנסת או בית המדרש, קמים לפניו, היה מפחד שלא יבוא לו גאווה, היה אומר לך, אדוני הגדולה והגיבורה והתפארת, והנצח וההוד כל בשמיים בארץ, לך אדוני הממלכה, מתנשא לכל לראש, והיה נזהר שלא יהיה חס ושלום, שלא יבוא לו חס ושלום, אולי צלצילו של איזה יהורה או איזה כבוד, חס וחלילה, שלא יהיה לו מאיזה, חס ושלום מאיזה דבר. אז ככה היה, היה עליו השלום, היה נזהר. עכשיו הוא כותב בספרו שהוא קיבל על עצמו מיום שעמד על דעתו להיזהר משלושה דברים, סימנם שעה. מה זה? שין זה שתייה, כל סוגי שתייה חריפה לא הכניס לפה שלו. למה? הרבה אנשים שמתרגלים, אחר כך לא יכולים בלי זה. יש מכור ליין, יש מכור לערק, מכור לוודקה, זה ממכר. כל דבר הממכר, אומר בשום פנים ואופן לא. אחר כך עין, שמי. תזכיר אותי, שמי. בוא, קריאת שמש על המיטה, וקריאת שעי הגעת. עין, עישון. היה אומר לא לעשן בכלל. והרחה, טבק, אז היה להם מנהג שהוא ראו את טבק. אז לא יכול בלי טבק, לפעמים באמצע קריאת שמע ובאמצע התפילה. כמה דיונים יש בפוסקים אם מותר בבית הכנסת לחלק טבק, כי אז מתחילים להתעטס, באים לידי בדיחות ולידי קלות ראש באמצע התפילה והסיח דעת. אז הוא אומר שלושה דברים אלה לא תשתמש בהם. אומר ועוד דבר, הוא נזהר לא לשתות קפה. למה גם קפה זה ממכר, לפעמים בן אדם מכור לקפה, לא יכול בלי קפה. על הבוקר צריך קפה, על הערב צריך קפה, כל דבר זה לשתות קפה, אז היה נזהר. והיה עושה כל ליל שישי תיקון קראת, היה יושב ער כל הלילה, כל ליל שישי. עד זקנותו הוא נפטר בין 81. השנה אמרתי לכם יהיה בדיוק 140 שנה לפטירתו, שנת תף רש כף חט, י"ז שבט. הוא נולד י"ז חשוון, תראה כמה הקדוש ברוך הוא סופר את הימים של הצדיקים. ונפטר בי"ז שבט, בדיוק 80 בחודשיים, עליו השלום. אז הוא היה עושה תיקון כרת כל ליל שישי. וגם לילות ראש השנה ויום הכיפורים, מימיו לא ראה שינה בעיניו. ליל כיפור קבוע, כל הלילה ער, עד השנה האחרונה. ומה היה עושה? היה לומד משניות, הרמב״ם הלכות תשובה, ועם משניות עם פירוש הרמב״ם ופירוש הברטנורה. לא היה מוותר על זה. והיה לומד באופן קבוע. ביום שישי, אחר כך גם ביום, היה יושב ולומד. כל היום היה לומד טור בית יוסף עם בית חדש, וביום שבת היה לומד את כל אור החיים על הפרשה. כל שבת אני עושה דבר כזה. גאון גדול, תלמיד חכם עצום, היושב והיה עושה את כל זה. מה? הוא כתב, הוא כתב שלמה צריך לעשות, לא, התרת נדרים תיקן הרשש. והוא כתב, למה התרת נדרים תיקן הרשש? כיוון שהרשש היה גלגול של רבנו הארי, ככה הוא גילה לנו, עליו השלום. אז ככה היה מכתבים, איזה מכתב שהיה של בני ביתו, לא פותח ולא מסתכל. של הבן שלו מקבל מכתב, או אשתו, או איזה מישהו, לא מסתכל. ומכתבים שלו, היה מרשה לאחרים לפתוח. היה אומר, אתם תקראו ותגידו לי מה כתוב. ככה היה עושה. כל תלמיד חכם שהיה בעיר, שהיה שומע עליו שחולה, היה צם עליו יום שלם. תראו, מי עושה דבר כזה? עד הזקנות שלו בגיל 80. היה שומע, אז תלמיד חכם חולה, צם, וקורא בשבילו 10 פרקי תהילים. ככה היה מוסר את נפשו, אהבה עזה הייתה לו לכל יהודי ויהודי. שעל הפטירה שלו, דברים מבהילים, מה שכותב בנו, מה שהיה בפטירתו, איזה פטירה, רואים פטירה של צדיק, כמה היה קדוש, כמה אהוב למעלה. בהלוויה שלו באו כל גדודי הצבא של נשיאי הקהילה, מכל הקהילות מסביב הגיעו, שגרירים של כל המדינות, כל מפקדי הצבא וראשי המשטרה, כולם הגיעו, כל שרי המדינה עם המלך בראשם, רבני העיר וכל הדיינים, והכל היה לוויה ממלכתית, עשו מסודרת, כמו לוויה צבאית. והתלמידים שלו, עם כל הספרים, לקחו את הספרים שלו, 110 ספרים, היו התלמידים שלו הולכים לפני המיטה, עם הספרים הולכים לפניו. הוא ציווה שילכו עם הספרים שלו, למה פחד? תראה, צדיקים לא מאמינים בעצמם. אומר, אולי חס ושלום, יהיה לו דין בשמיים. אז אומר, והלך לפניך צדקך. התורה היא תגן עליו. אז ביקש התלמידים שלו שלמדו אצלו תורה, עם הספרים והחיבורים שהוא כתב, שכתב את זה לשם שמיים, לכבוד השם יתברך, ילכו עם הספרים, וגם הקיפו בעיגול את כל המיטה מסביב עם הספרים שלו. וכל תלמידי התלמודי תורה, 5,000 ילד, הלכו עם נרות בידיהם לפני המיטה והיו קוראים תהילים. תראה איזה דבר. שהגיעו הארון והמלווים לבית הקברות, היה גשם דק. שהורידו את הארון, פתאום התחיל גשם שוטף, ובא הרוח חיפתה את כל הנרות. ואז הראו סימן משמיים, שכאילו קבע נר ישראל. זה היה עמוד האש שהיה הולך לפני המחנה, וגאון כזה. אחד מהתלמידים שלו כותב שם בספר, יש לו ספר תולדות של חייו, כותב שכשתיהרו את הרב, יצא ריח בוסם נפלא, עד שמרוב הריח התעלפו ותקף אותם פחד נורא והיום. לא היה ספק שזה ריח שבא מגן עדן. ויש רבני צפת שמה, שלחו מכתב לאזמיר, הם לא ידעו מה קרה. אמרו, היינו בחלום שלוויה ענקית ומלאכים מספידים, ולא ידענו את מי. תגידו לנו, קרה לכם משהו? קרה אצלכם משהו? אמרו להם, כן, מה לא שמעתם? נפלה עטרת ראשנו, רבי חיים פלאצ'י. והם כל הרבנים של צפת חלמו, חלום, שיש איזו לוויה ענקית באזמיר, וכל המלאכים עושים שם הספד גדול, ועושים שם עניינים גדולים. הוא היה גם ידוע, הוא בעצמו היה בעל חלומות מבהיל, מה שמספרים עליו, מה שהיה חולם חלומות, והחלומות שלו היו מתקיימים כולם, אחד לאחד. התקנות שתיקן בעיר, ותקנות נפלאות. המלך נתן לו גם רשות מטעם המלכות להעניש ולשים בבתי הסוהר גם מי שעובר על הפקודות שלו, ולעשות כל מיני, נתן לו סמכות כמו של שופט עליון, ככה היה לו סמכות גדולה. אז הוא, המלך סידר לו 36 שוטרים מטעם המדינה, שוטרים יהודים היו, שהם היו צריכים לסובב בשבת בכל המקומות והתחומים, שאנשים לא יטלטלו. הם היו עומדים ביציאה מהעיר, איפה שיש גן ופרדס, שם אין עירוב. כל מי שהיה יוצא ביום שבת, יש להם שם ארגזים, אתה רוקן את הכיסים שלך, יש גרעינים שם, פיצוחים, מפתחות, תמונות, יש כאלה היו הולכים עם החרוזים, הרי כולם היו אוהבים ללכת עם החרוזים בזמן הטורקים, וזה, תן לי את הכל, מסבחה קוראים לזה. מביא את הכל, מרוקן, שם שמה, ואלה השוטרים היו. והם היו מסתובבים בגינות, שלא יהיה בנים, בנות, שלא יהיה תערובת, אנשים, נשים, או לפעמים נשים שרות בפני גברים, או שלא יהיה איזה תקלות. בחתונות, בכל האירועים המשפחתיים, היו שני שוטרים שלא יהודים, הולכים בתוך החתונה לראות שהכל כשר, הכל כמו שצריך לפי ההלכה. ככה היה, והכל היה מטעמו. עכשיו, כל יום שישי היו באים כל ה-36 שוטרים האלה אצלו לבית, מקבלים פקודה, מה צריך לתקן, איזה דבר, כי כל התלונות, כל התקלות היו באים לרב במשך השבוע. איפה צריך לתקן, איפה צריך לעשות, מה צריך להוסיף. והוא היה שולח אותם לפקח על כל ענייני העיר, והיה בעצמו מפקח. עכשיו ארבעת המינים, היו קונים ארבעת המינים, הוא בעצמו היה הולך לבדוק את ארבעת המינים של כל אחד ואחד. עכשיו סופרים של תפילין ומזוזות, לא יכול הסופר לגמור תפילין עד שלא מראה את זה לרב. ויש דבר כזה. כל העיר, קהילה של 150 אלף יהודים, כל מי שצריך מזוזה, תפילין, צריך לעבור אחרי ההגהה של הסופר והמגיע, הרב בעצמו לראות ולאשר את זה. ככה היו כולם סמוכים ופתוחים. סופר שלפני שהוא נולד, הרי הוא נפטר לפני 140 שנה, היה בן 80, תעשה חשבון, לפני 220 שנה נולד. בתקופתו, לפני שנולד, היה בעל שם טוב. בעל שם טוב ידוע הגיע עד העיר קושטה, בעל שם טוב רצה להגיע לארץ ישראל. בסוף לא הצליח לבוא. הגיע לקושטה והגיע עד הבוספורוס, זה באיסטנבול. שמה, עמד שם. פתאום ראו אותו תלמידיו שהוא מסתכל לשמיים ונבהל. מסתכל, תמיה. שאלו אותו רבנו, מה? אמר להם, אני רואה כעת נשמות של תנאים ואמוראים יורדים לארץ הזאת. זו מדינת טורקיה. נשמות שלא היו מזמן המשנה, עכשיו יורדים לפה. ותדעים למה? הכל בגלל הצניעות שיש לנשים פה. אמר להם, לא ראיתי צניעות בשום מדינה כמו במדינה הזאת. היו הנשים הולכות מכוסות לגמרי. לא רואים מהם רק העיניים. בקושי חצי פנים. לא היו מדברות בשוק בכלל. הרב חיים פלאצ'י כתוב שהיה הולך בדרך, אז היה יוצא מבית הכנסת הולך לביתו. אז לפעמים קורה שאנשים יוצאות מהשוק, אז מספרות אחת השנייה, מה נשמע, מדברות. רק כולם היו רואות את הרב מרחוק, כולם היו ברחות מתחבאות בתוך הבית. מפחדים ממנו. ככה היה גם תלמידו הקונפורטי, הסיניור, זה היה בטבריה. טבריה, בשמואל הכהן, קונפורטי, דבר שלום. לא קראו לו בשמו, קראו לו הסיניור. סיניור בלדינו, פירושו אדון, איש חשוב. אז עד היום תשאל טבריה, ניילי טבריה, הסיניור, לרבו רבי שמואל הכהן קונפורטי. זה היה תלמידו של רבי חיים פלאצ'י, תלמיד חבר שלו. הוא היה, כשהיה יוצא מבית הכנסת, הולך לבית, אז בסמטאות, ופעמים אנשים יושבות שם על הספסל האבן, מאכילות התינוקות, שרות להם, מדברות איתם. רואים את הרב מרחוק, כולם בורחים. פחד. אז הרוב הצניעות שלו, הקדושה, של הרב ככה היה הקדוש, אז היו כולם מעריצים אותו ואוהבים אותו אהבה עזה. אז הוא היה הולך וגם היה מצווה, היה ממנה מטעמו שכל פעמיים בשבע שנים כמו שצריך בהלכה, או כל שלוש שנים, יש ממונים מטעמו, הולכים פותחים את המזוזות של כל הבתים. מי עושה דבר כזה? קהילה שלמה, 150 אלף יהודים. חינם אין כסף. אלה בודקים מטעם הרב שהולכים לבדוק את המזוזות וגם בודקים איפה המקום של המזוזה, שלא יהיה מקום מתונף חס ושלום, או שמונח בפתח נכון איך שצריך להיות לפי ההלכה ולא במקום הלא נכון, לפעמים יש כמה וכמה. אחר כך בתלמודי תורה הוא היה מפקח אישית על התלמודי תורה, כל שנה היה הולך לבחון את התלמידים והיה עשה חרם שלא יוצא אף אבא את הילד שלו לעבודה עד שהילד לא ידע את כל התנ"ך, כל התנ"ך עם הפירוש בטורקית. שידע פירוש הפסוק. בטעמים, בנקודות, כדת וכהלכה. אחר כך ידע את ברכת המזון כולה בשלמותה. ברכת הלבנה כולה. למה תמיד לפעמים מברכים ברכת הלבנה? אין ספר, אין סידור. אחר כך יש לו שמה כל ברכות הנהנין. הם ברכות על המחיה, מודיעים דרבנן, בימי מתתיהו, בימי מרדכי ואסתר, קיצור, כל הקטעים של התפילה שמצוי לפעמים שמחפשים, ברך עלינו, לפעמים לא רגילים בזה, ואז רוצה לברך, לא יודע, עד שלא יודע את הכל, וכולל הגדה של פסח. למה הגדה של פסח זה מצווה, חובה בליל פסח להגיד את הסדר. ואז היה נותן להם. הוא עליו השלום, בנו כותב, שאבא היה הולך הרבה פעמים בשוק, ואני שהייתי ילד, לא הייתי מבין, הוא אומר, אני הולך לשוק של הירקנים, לשוק של הקצבים, איך שרואים את הרב, הרב הגיע, כל אחד מרים את השרבול, מרים את השרבול. מה מרים את השרבול? היה בודק אם הם הניחו תפילין. אז היו מראים לו את הפסים שיש להם מהתפילין, שהיו קושרים את היד. מי שלא הניח תפילין, אוי ואבוי, לא היה כונס אותו במקום. צריך לשלם כמה לירות לקופה של צדקה. אז מראש היו כולם, היה שומר עליהם. שם מוכרי הלחם, הוא היה מקפיד עליהם שיתלו ידיים. למה שלא יגרו בידיים, אולי לא נתלו ידיים כמו שצריך. אז היה משגיח מיוחד בחנויות של הלחם ובמאפיות שהיה דואג ליטול להם ידיים כהלכה, אחר כך נוגעים בלחם. שלא יגרו בלחם, כי לחם זה דבר חשוף או כל דבר שנוגעים בו ביד. שיהיה הידיים שלהם לא נקיות. ירקות פירות אתה יכול לשטוף, אבל לחם מה אתה עושה? נגע בזה אחד שלא נטל ידיים. היום האמת לפי ההלכה, אפילו שהוא בעצמו כותב, שזה לא מתאמה. כי עם הארץ אין עליו רוח טומאה. שמי שלומד תורה יותר יש שייך אצלו, הם מקנאים בו. אבל עם הארץ אין בזה כל כך רוח טומאה. בכל זאת, היה מוסיף טהרה על טהרתו. כותב בנו שכל פעם שאבא היה בא הביתה, איך שחוזר מבית הכנסת, היה נוטל ידיים. למה? היו תופסים אותו, נשקים לו את היד. לפעמים גם גויים. גויים היו מכבדים אותו כבוד עצום. אצל הגויים היה, אם אחד למשל חייב לשני משהו, אומר לו, לא, אני שילמתי לך. אומר לו, תשבע בשמו של רבי חיים פלאצ'י. אם נשבע בשמו, אז זה בסדר. חי. אז היה, נוגעים לו ביד, יודע מה הגוי הזה עשה עם היד שלו עכשיו, היה בא הביתה, קודם כל רץ, איפה שהכלי, לוקח את הכלי, נוטל ידיים, ואחר כך. כן בליל שבת. כל העיר היו באים לנשק לו את היד. אז לא יודע מי נגע לו ביד מזה. יש פעמים שהיה שם יד, על היד מפה או כפפה, היה לוקח, שנשקו את הכפפה, ככה לא יגעו לו ביד, לא יעבירו לו איזה משהו. אבל על כל מקרה, היה ככה היה מוסיף טהרה על טהרתו, קדושה על קדושתו. יהי רצון שזכותו תעמוד לנו כל ישראל. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו טל ומטר לברכה, ונזכה לראות בתחיית המתים את פניו המאירים ומזהירים כזוהר הרקיע. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. מחנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.
לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויגדיל, ויתקדר השמי רבה.
אמן.
ועמד ורק יעודה וימליך מקודה ויצמח פוגני ויקרב ומשיחה.
אמן.
וכך יחום ויום יחום חד יחום בית ישראל בעגלה וזמן פרים ואמן.
אמן, יהיה שמי רבה ובנה. ועלם, אמן, אמן, אמן.
ויתפר,
ויתפר,
ויתנשא
ויתעדה,
ויתענדה ויתעדה, שמידי חושה ויחוד, נעלם ומכון
ולחדה, שמידי
חושה וחמתה, דאמינם ועמה ומואמין. עם ישראל ועל הפנה ועד המדיון ועל כל תמיני תמידיון, נעסקים בהורייתה ומשתהדים ועדה הדין ונבחורתם ועדיו, ידענו ולאון ולכון חדיו וחסלם וחמם, ועם תודם הרשם הירי העב ומואמין. יש הרבה רבה ממשמי החיים וסחבה ונשמה ונחמה ושסחבה ופואה ועבודה וסחבה וחפה ורח והצלה דענו פה עם ישראל ומואמין עושה שלום במקומה ובנחמה ועושה שלום עלינו מהכל עם ישראל ומואמין